מאוד קדה, את הקדמה שור שעבר, ואני ממשיכה הלאה. אני רק לתת תקציר של הדברים שדיברנו עליהם שבוע שעבר, שלימוד אמונה הוא מאוד, לימוד אמונה הוא מאוד מאוד קשה ומאתגר, בגלל שאנחנו מדברים על מושגים שאנחנו לכאורה מכירות. אז מה יש לחדש? כן, התחושה הזאת היא כאילו כבר היינו שם כבר, מה עוד יש לדעת? אוקיי, המושג אמונה מוכר, המושג אהבה מוכר, המושג יראה מוכר, ואז התחושה היא כאילו שלא מתחדש לנו שום דבר. נתנו את הדוגמה שכשאומרים לנו פוטוסינתזה בפעם הראשונה, אני לא יודעת מה זה, אני לומדת, אוקיי, אני לא יכולה להשלות את עצמי שאני מבינה אם אני לא מבינה. וגם יש לי חוויה שלמדתי משהו חדש. הרבה פעמים בשיעורי אמונה זה תחושה כזאת שהרב מדבר, אבל יאללה, הוא לא חידש לי שום דבר. כבר אמר לנו הרמח"ל, הנקודה היא לא לחדש, אלא לעלות למודעות. אבל הרב אומר כאן עוד נקודה, זה להעמיק את המושגים, זה לעצור רגע ולשאול, הבנתי מה זה אהבת השם? הבנתי מה זה אמונה? כי אחרת המושג אהבת השם נשאר לנו כמו ילד קטן שאוהב גלידה. הוא גם אוהב גלידה, הוא גם אוהב את השם. אז אפשר לאהוב את השם כמו שאוהבים גלידה. ואם היא לא טעימה לי אז, אז לא. נכון? וואי, השם עשה לי ככה, ככה, אני סוגרת איתו את העיניים. מה זה גלידה? אם התפיסה שלי שזה כמו גלידה, אז כן, כשגלידה לא טעימה לי, אני לא אוכלת אותה. אז אני כבר לא אוהבת את הגלידה הזאת. אז אם אהבת השם אצלי זה כמו לאהוב גלידה, כל מה שהשם עושה שלא נראה לי, וואלה, אז לא. הדבר ראשון זה להעמיק את המושג. אוקיי? זה להעמיק את המושג. אם יש לי רע מהקדוש ברוך הוא, כמו הפחד מחושך, אז יש נתק. החושך ואני לא חברים. אז גם הקדוש ברוך הוא ואני לא חברים. אז היראה, אם היא נשארת לי במושג כזה, היא מנותקת. כלומר, התפיסות הפנימיות שלי, הן נשארות כמו מושגים נורא 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 ילדותיים. ואז אין לי איך להתקדם. אומר לי הרב, תעצרי. בואי, תלמדי מחדש את המושגים הלכאורה נורא נורא פשוטים האלה. אבל איך תלמדי אותם? אמרנו, לא דרך הגדרה. כי הגדרה, אוקיי, אמרת, אני יכולה לפתוח אבן שושן, מה זה אהבה, מה זה טוב. זה לא באמת ייתן לי הבנה אמיתית. הדרך שלנו במושג אביך היא להקיף את המושג עד שתיווצר לנו תמונה פנימית. אמרנו, כשאנחנו רוצים להסביר לילד מה זה טוב, לא ניתן לו הגדרה. טוב זה ההפך מרע. זה יפה, אבל הוא עדיין לא הבין מה זה טוב. אנחנו גם ניתן את ההגדרה הזאת, אבל אנחנו גם נעשה מעשים טובים. אנחנו נחיה דברים טובים, נספר לו על מעשי אבות, נספר לו כל עשו חכמנו, נעזור לו ליצור תמונה פנימית של מה זה טוב. מה שאנחנו נעשה לעשות כאן זה ליצור תמונה פנימית של מה זה לאהוב את השם. תמונה פנימית של מה זה יראת שמיים. תמונה פנימית של מה זה אמונה. תמונה פנימית של מה זה מידות טובות. אוקיי? דוגמה, אחת הבוגרות שלנו היא הלכה ללמוד גיל הרך. ובמדרשה הרבה פעמים רבנים יורדים על הגננת. טוב מאוד, הם תקועים עם הציור של הגננת. ואז היא אמרה, למה גננת זה כזה דמות דרמטית שכל פעם חוזרים לגננת? ואז היא אמרה, הבנתי, היא הלכה לעבודה מעשית, וחלק מהעבודה המעשית שלה היה לצפות בגננת. והגננת אמרה את הדבר הבא, אני אדגים לכם כי הוא היה דרמטי, היא אמרה שהגננת לימדה על משה רבנו, והיא אמרה, אני מצטטת, בסדר? אני מצטטת את הבוגרת שציטטה את הגננת. היא אומרת ככה הגננת, משה רבנו היה ענב, 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 ענב. מה הילדים הבינו? ענב זה שפל, זה מסכן, זה קטן. תגידו לי, מי רוצה להיות ענוותנית עכשיו? מי מהילדים, האידיאל שלו עכשיו זה בוא נהיה ענוותן. אלה הילדים הבריאים. הילדים הלא בריאים, החננות שעושים כל מה שהגננת אומרת, מה יקרה להם? הם יגידו, גם הגננת אמרה, וגם זה משה רבנו, אז מה צריך להיות? מסכנים. אז כל החיים הם הולכים, וכל האנרגיה שלהם הולכת לאן? להקטין את עצמם, להנמיך את עצמם, להשפיל את עצמם, להראות כמה הם לא שווים. שתי האופציות כמובן הן נוראיות. או לסלוד מהמושג ענווה, או ללכת איתה בהבנה המסובכת. מה בעצם הדוגמה הזאת אומרת לנו? שהדעת שלנו, וזה יהיה, אני עושה פרומו להמשך הפסקה, הדעת זה השורש למידות. עוד פעם, הדעת זה השורש למידות. מה זה המובן של שורש לעומת ענפים? אם יש לי עץ עם ענף מקולקל, לא נורא, תולש את הענף והכל בסדר. אבל מה קורה אם השורש מקולקל? אם השורש מקולקל,
כל
העץ הוא בעייתי. שורש זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר בעייתי. למה אישה בחודשים הראשונים להיריון נורא נורא לחוצים עליה, אל תאכלי את זה, אל תעשי ככה, אל תעשי ככה, אל תעשי ככה, מה? אני עברתי תאונה בחודש השני להיריון, זה היה דרמה. הגעתי לחדר מיון, תאונה נורא פשוטה. האישה בהיריון בחודש שני. למה כזאת דרמה? כי העובר בשלבים הראשונים הוא שורש. אותו ילד, כשהוא יגדל, אם הוא יעבור את התאונת דרכים שאני עברתי, לא נורא, בקטנה. אבל כשהוא שורש, זה בעיה מאוד מאוד גדולה. בעבר היה מאוד מאוד פחד של אנשים בהיריון יהיה אדמת. עד היום עושים חיסונים בכיתה ח' רק לבנות, שלא יהיה להם אדמת בהיריון. למה? כי הטיפול האדמת היה תרופה שקראו לה תלידומיד. ומה עשתה התלידומיד? כל הילדים שנולדו לנשים כאלה שהיו בהיריון עם אדמת, נולדו חסרי גפיים. היה ממש דבר נורא 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 מחריב. אבל אותו ילד, אחרי שהוא נולד, אם היה לו אדמת והיו נותנים לו תלידומיד, לא היה קורה לו כלום. אבל בשלב העוברי, זה השלב של השורש, אם יש נזק, הנזק הוא הרבה 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 יותר דרמטי. לכן למשל, נורא חשוב לנו ללמוד נכון, ועם רש"י ועם חז"ל על גדולי ישראל ועל האבות והאימהות שלנו. למה? כי הם השורש שלנו ואנחנו הענפים. אז אם חלילה האבות והאימהות שלנו הם מידות מקולקלות, מה יצא מהם? איזה עם יצא מהם? אומר לנו הרב בפסקה הבאה שנקרא, הדעת זה השורש, המידות זה הענפים. המידות מתפתחות לפי הדעת. ולכן, שלב ראשון בעבודת המידות זה ללמוד. כמו הדוגמה שנתנו על ענבה, תחשבו שאותו ילד, השורש, הדעת שלו, זה שענבה זה שווה להיות אפס, הוא הולך ומאפס את עצמו כל החיים. כל האנרגיה הולכת לשם. אם יש לי מעשה לא טוב, אוקיי, אני אתקן. אבל אם הדעת לא מכוונת, כל ההתכווננות שלי עקומה. שאלות? איזה מהם? כן, הדעת היא השורש והמידות הם הענפים. בסדר? אז השלב הראשון בעבודת המידות זה לכוון נכון את הדעת. ולכן פרק א' במוסר אביך עוסק בדעת, בשכל. בואו נבין מה אנחנו עושות פה. בסדר? לכאורה, אני רוצה לעבוד על חסד. יאללה, סגרו את הספרים ובואו נתנדב ביד שרה. מה קשור ללמוד? לא, קשור, כי חסד זה דבר שצריך קודם כל ללמוד להבין מה זה חסד נכון. דוגמה, בעם ישראל יש לנו את המושג, יש פה הרבה הרבה דיבורים, סליחה, זה ממש מפריע לי. בעם ישראל יש לנו את המושג גמילות חסדים. מה זה לגמול בעברית? מה זה? גם תמורה, גמול, וגם מה עוד? אם אני גומלת ילד ממוצץ, מה אני עושה? לעצור. אוקיי, לגמול זה לעצור, לגמול מהנקה, לגמול ממוצץ, לגמול מטיטול, אצל ילדים יש הרבה 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 גמילות. זה עצירה. חסד זה איזשהו שפע אינסופי, גמילות זה הפוך, זה עצירה, או תמורה, משהו מאוד מאוד מדיד. אז איך יכול להיות לי מושג גמילות חסדים? בספרות קוראים למושג כזה אוקסימורון, מושג שהוא מנוגד. כי בעם ישראל חסד נכון צריך להיות עם עצירה בזמן. כי חסד שהוא אינסופי, למשל, מה יכול ליצור?
תלות.
נכון? אנחנו לא רוצים ליצור תלות. חסד יכול ליצור מצב שהבן אדם לא יכול לעמוד על הרגליים. איפה אנחנו רואים דוגמה בתנ"ך לחסד מדהים? מי הדמות הקלאסית שלנו לחסד? זאת רבקה. רבקה אמנו באה, ילדה קטנה, ממלאת, עוד דליים, יש לנו ברוך השם כמה דמויות. עוד דליים ועוד דליים ועוד דליים ועוד דליים ועוד דליים, יאללה. מה היה כתוב? ותחל להשקוטו. מה זה ותחל להשקוטו? הפסיקה. למה הפסקת? הוא לא אמר לך די, תודה, רביתי. כתוב שרבקה נותנת לו לשתות, נותנת לו לשתות, ותחל להשקוטו. אומר אברבנל, היא ידעה שהבן אדם מגיע אחרי הליכה ארוכה במדבר, זה לא בריא לשתות הרבה מדי. נכון? הבריטים, הרוסים, האמריקאים לא ידעו את זה במלחמת העולם השנייה. אנשים ששרדו 4 שנים מחנות ריכוז מתו ביום ששחררו אותם. למה? כי היה להם רצון טוב. היה להם רצון טוב לחסד. ראו אנשים מוזלמנים כאלה, אמרו וואו וואו, הם צריכים מלא אוכל. זרקו עליהם אוכל, ואנשים אכלו ואכלו ואכלו. ואחרי כל כך הרבה זמן של הישרדות, מתו ביום הזה, ויש כמה וכמה סיפורים. הרב חיים זלינגר פה מקריית ארבע סיפר שאבא שלו ניצל. למה הוא ניצל? כי אני לא זוכרת אם זה הרוסים או האמריקאים הגיעו למחנה שלו, והם פשוט מרוב בהלה זרקו עליהם את האוכל. ופגעה לו קופסה של מלפפונים חמוצים במצח, והוא התעלף במקום. לקחו אותו לבית חולים והוא היחיד שניצל, כי הוא לא אכל. כל אותה חבורה הוא היחיד שניצל. כל השאר אכלו. זו דוגמה לזה שחסד הוא גם צריך למידה. לא מספיק רצון טוב. נפל, זה משהו שצריך ללמוד, זה הדעת. אם אני רוצה לעשות את עבודת המידות, להיות בן אדם עם יותר חסד, אני צריכה להבין מה זה חסד, מתי נכון להגביל אותו, איפה מגבילים, את מי מגבילים, מי לא מגבילים. אוקיי? זה הדגמה, כל בעצם השאלה שלך היא מדגימה את מה שנקרא, קוראים לזה במתמטיקה, משל, מה שרציתי להוכיח, שצריך ללמוד. זה לא לעשות, ולכן בשנת מדרשה אנחנו באות ולומדות, ולא סוגרות ספרים והולכות להתנדב, למרות שעם ישראל צריך הרבה מאוד התנדבויות, בגלל שאנחנו רוצות שתהיה לכם דעת מכוונת לעבודת המידות אינסופית ולעשייה אינסופית כל החיים. כן, הייתה פה שאלה שפספסתי?
לא, רציתי לשאול כאילו...
אז כן, למה לא? מצוין, אז אני צריכה לבדוק, האם זה שאני נותנת אוכל לבן אדם כל שבוע, נגיד, אני מביאה לו אוכל לשבת, זה עוזר לו, נותן לו כוח לעמוד על הרגליים לשאר הימים לדאוג לעצמו, או הפוך? בסדר? אני צריכה לבדוק מה זה עושה, אוקיי? אז יש אנשים שיגידו, עזבי, את תעשי טוב ואל תתחשבני, שגם בזה יש אמת. ויש אנשים שאומרים, רגע, בואו נבדוק לאן זה הולך. לכן הרבה פעמים ברווחה זה עובר דרך עובדת סוציאלית. למה דרך עובדת סוציאלית ולא מזכירה טכנית? כדי לבדוק נפשית מה זה עושה. אנשים עומדים על הרגליים, עכשיו הם יושבים ומחכים רק שהרווחה תדאג להם. איפה זה עומד? בסדר? אז שאלה ממש טובה. עוד שאלות? שזה אנחנו פה שנת מדרשה, ולא... מבחינתי, בשנת מדרשה זה מצוין שתישארי וכל היום תלמדי, 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 שנה אחת. זה שנה אחת בחיים. כל החיים יהיה לך לעשות ולתרום ולפעול. בשנה הזאת את בעצם ממלאת את הדעת כדי שכל הפעולות שתעשי יהיו מכוונות. זה לא בגלל שהדעת יותר חשובה, זה בגלל שהפעולות חשובות שהן יהיו נכון. המשנה אומרת, גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה. אז מה גדול, התלמוד תורה או המעשה? מה? אם התלמוד תורה, תגיד גדול תלמוד תורה. אם המעשה, תגיד המעשה. אמרו פה השילוב, מה זה אומר השילוב? כלומר, אם הייתי מנתחת את המשפט הזה תחבירית, גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה, שמביא לידי מעשה זה לא יהיה תיאור סיבה, זה נקרא תיאור לוואי. זה רק מתאר איזה סוג תלמוד תורה. איזה סוג תלמוד תורה הוא גדול? זה שמביא לידי מעשה. כלומר, זה לא תשובה לשאלה למה התלמוד תורה גדול, ואז התשובה מפני שהוא מביא לידי מעשה, כי אז זה אומר שהמעשה יותר חשוב, אלא איזה סוג תלמוד תורה. אנחנו רוצים שתשבי במדרשה כדי שיהיה לך כוח, כדי שיהיה לך, לא בסדר, את כותבת, את אוכלת את זה כדאי, הכל טוב, כדי שיהיה לך כוח לחיות נכון כל החיים. בסדר? לא כדי שתהיה עכשיו במגדל השם. ובואו, בעזרת השם, כולכן בעזרת השם תהיינה אימהות, אימא לא יכולה להיות במגדל השם. יש מי שמאיר אותה ויש מי שמזכיר לה שיש עולם הזה. כן. שאלות נוספות? טוב, אז אני, כן. שהחיים מזמנים לנו מעצם זה שאנחנו בני אדם ולא רוח רפאים. יש לך חברות בחדר, את צריכה להתייחס אליהן, את צריכה לנקות החדר שאת גרה בו, יש לך שבת לבשל. יש דברים שהם מטעם זה שאנחנו בני אדם, ולא רוחות מהלכות. בשנה הזאת אני באופן אישי ממליצה, אלא כן, אינו, קשה נורא כלכלית, או לא יודעת מה, אני לא מדברת על אילוצים. בשנה הזאת אני כן הייתי מציעה לא לעשות עוד דברים שהחיים לא דורשים. אלא באמת באמת להשקיע בלימוד. יש דברים שהחיים דורשים, אני לא אהיה פרזיטית כי אני עכשיו לומדת שחברה שלי תנקה. לא. מה שהחיים דורשים, דורשים. אבל זה לא הזמן בעיניי להתנדב. חבל, זאת שנה שתכוון נכון את כל ההתנדבות שלך כל החיים. אלא אם כן את אומרת, מה, יש לי התנדבות יום שישי, אני בכל מקרה לא במדרשה וזה, אז קודם כל תתנדבי אצל אמא שלך, אם אצלך שחררת אותך, סבבה. כי מה החלק, מה הכי קשה? שאת שבוע שלם לומדת, 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 את מגיעה הביתה ואז אמא שלך אומרת, תגידי, מה שווה כל הלימוד שלך, את פה ככה פרזיטית, איזה בעצה. זה כמו בלון שמנפחים, מנפחים, מנפחים ושמים בו סיכה. אמא צודקת? צודקת או לא צודקת? צודקת, אבל אפשר גם להבין אותך קצת. אחרי שבוע שלם את מגיעה גמורה, אבל אמא בכל זאת צודקת. רק זה בסה שמביאים לנו את זה ככה מול הפרצוף. אז תשתדלו שלא תצטרכו את המראה הזאת. עוד שאלות ומחשבות? בדרך אגב, היא לא באמת צודקת. זה לא בשנייה. לא שבוע אחד שלמדת נהיית רב אריה לוין. בואי. את אומרת לה, אמא, נשמה, אני בתהליך. זה לא פותר אותך מלהתאמץ, אבל את בתהליך. כן, עוד שאלות? טוב, אז בעצם אנחנו סיכמנו את החלק הראשון של הפסקה הראשונה. מזכירה, לא למדנו את ההקדמה, כי את ההקדמה נלמד בשיעור האחרון. אנחנו נבין מה זה מוסר אביך, נעריך נכון את ההקדמה. אנחנו התחלנו מפרק א' פסקה א', גמרנו רק את החלק הראשון של הפסקה. אני מתחילה בחלק השני, שמתחיל במשפט. אמנם, תוכן הדבר, מה שהשמות האלה מצד עצמם הם גלויים לכל, מצד הטבע הוא. מצאתם את המשפט הזה? פרק א', פסקה א', מוסר אביך, כן? יש? אני חוזרת על המשפט, קריטי לי שתהיו איתי עם התוכן של הרב, כי אמרנו שחלק מהעניין זה ללמוד את השפה של הרב. אמנם, תוכן הדבר, מה שהשמות האלה מצד עצמם הם גלויים לכל, מצד הטבע הוא. בסדר? מי לא מצא את המשפט? עוד מישהי לא מצא? יש מלא מלא נוסחים, כל נוסח זה נראה אחרת. יאללה, התחלנו. אמנם, תוכן הדבר, מה שהשמות האלה מצד עצמם הם גלויים לכל, מצד הטבע הוא. שכל ענייני חובת הלב ותארתה בזיכוך הנפשות וכל פרטי המידות נמצאים באדם בטבע שהם כלי מעשהו לכל ענייני החיים כמו ענייני היראה, האהבה, החמדה, הדבקות וכיוצא בזה שהם נמצאים בנפש האדם ואינו צריך לחדשם מצד עצמם רק צריך להעלותם שיהיו הולכים אל הדרך הטוב והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך, שהוא תכלית כל תקווה. המושג שהכי חשוב להבין פה זה מה זה טבע. כשאני אומרת שמשהו טבעי לי, למה אני מתכוונת?
שאני רגילה.
אוקיי? עוד עוד? מה? שהוא בי. ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותי. עוד? שזה מה? לא הבנתי, כשאני אומרת טבעי, את שואלת? חכי, אני שאלתי קודם. אז שאלתי, כן, מה זה טבעי? לא, 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 רגע, שאלתי טבעי, חכי, תכף אני אבקש להעלות שאלות. אז מה זה טבעי?
פשוט.
אוקיי, מקלוש. הרבה פעמים אנחנו בטעות, תקשיבו טוב, כי זה מושג מאוד מאוד משמעותי אצל הרב קוק, הרבה פעמים אנחנו בטעות מתרגמות טבעי לספונטני. כי כשאני אומרת שמשהו טבעי לי הוא ספונטני, הוא נשלף, אני לא צריכה להתאמץ. אבל טבעי בעברית זה מלשון טבוע. כשאני אומרת שחפץ, נפלה לי טבעת בבריכה, אני אומרת, טבעה לי הטבעת, היא על פני השטח או בקרקעית? בקרקעית. אם היא טבעה, היא טבועה עמוק. טבעי אצל הרב זה משהו שהוא חלק ממני, אבל הוא עמוק. כשאני אומרת שמשהו טבעי לי, בכלל זה לא אומר שזה נשלט לי או שזה קל לי, אבל זה חלק ממני. זה נמצא בתוכי, ואולי זה כל כך עמוק שיקח לי כל החיים כדי לגלות את זה. מרוב שזה לא נשלף. כי משהו שהוא טבוע עמוק הוא פנימי, פנימי, פנימי. הוא לא על פני השטח, הוא לא נשלף, הוא לא תמיד זמין, אבל הוא עמוק בתוכי. יש? בטח שומעתם כל מיני משפטים או ראיתם פשקבילים שלפעמים יכולים להיות נורא מעצבנים. על הצניעות טבעית לבת ישראל. ואת אומרת, איזה טבעית הזה בטיח, כמה מלחמות. המשפט הזה הוא נכון? הצניעות טבעית לבת ישראל? תשובה, כן. זה אומר שקל לי עם צניעות? לא. לא. אוקיי? זה הטבע שלנו, זה הבפנוכו שלנו. כן, כתוב על ישראל שהם רחמנים. לא קרה שראינו ישראלי לא רחמן? לצערנו קרה. שנקרא, הוא לא עבד כדי לגלות את הרחמנות שבתוכו. אז כשהרב אומר לנו שהמידות טבועות בנו, זה לא אומר שהן נשלפות לנו, זה לא אומר שהן ספונטניות לנו, זה לא אומר שזה קל לנו בשום צורה, אבל זה כן אומר שהן חלק מאיתנו. מה זה עוזר לי שזה חלק ממני? אוקיי, אומרים לי, מירב, את יודעת, את עובדת על ענווה, ענווה זה חלק ממך. מה זה עוזר לי? לא עוזר. אוקיי. שמה? לא צריך לקנות מבחוץ. מעולה. את התחלת להגיד משהו? שזה טבוע בי? מעולה. תגידו, כשאתם לא מוצאות תכשיט, נפל לכם הגיל, טבעת, לא יודעת מה, מה הדבר הראשון שתשאלו את עצמכם? איפה ראיתי את זה פעם אחרונה? אם את יודעת בוודאות שזה בתוך הבית, את נרגעת או לא? כן, את אומרת, אולי ייקח לי שבוע, אולי רק בפסח אני אמצא, אבל וואלה, זה בבית, זה חלק מהבית. אבל אם זה בחוץ, ואני לא יודעת אם אני אמצא את זה אי פעם. אין, זה דוגמה חיה שנתתי, נפלה לי הטבעת, איפה מצאתי אותה? בקערת ירקות במקרר. כאילו, אחרי שהפכתי את כל הבית, והתבאסתי, אמרתי, טוב, הגיע הזמן לאחרי נחורת ערב, אז אני מוצאת ירקות ומוצאת... מוצאת את הטבעת. אבל מה שהלחיץ אותי זה שלא ידעתי אם זה בבית או לא בבית. אם מראש הייתי יודעת שזה בבית, הייתי סבבה. מתישהו אני אמצא, אולי בקערת ירקות. לא יודעת איפה עוד מקום יותר הזוי הייתי יכולה למצוא. אבל את נרגעת, זה מה שאומר לנו הרב. יכול להיות שיקח לך הרבה זמן למצוא. יכול להיות שזה תהיה עבודה ארוכה. אבל תדעי, זה אצלך. זה דבר ראשון. דבר שני, זה לעולם לא יובד לך. כי אם זה משהו שאני קונה מבחוץ, אז אני כל הזמן צריכה לשמר אותו שלא יברח. אבל אם זה משהו שאני חושפת מבפנים, זהו, גיליתי, זה שלי. אני שמעתי רב אחד שאמר שהוא עבד 16 שנה על מידה אחת. שמעתי אותו אומר את זה לפני 25 שנה, פעם ראשונה. לפני 10 שנים יצא לי לשמוע עוד פעם שיעור שלו. כמה שנים עברו? כמה שנים עברו? 15. אלף שמעתי את הפעם לפני 25, ואז 10 שנים, זה לא, זה מבחן בחשבון. ואז במקרה, באותו שיעור, הוא עוד פעם אמר, אני עבדתי 16 שנה על מידה אחת. ממה התלהבתי? שהוא לא עבר מ-16 שנה ל-31. כלומר, אני הייתי מצפה שכל החיים אתה עובד. אבל לא. הוא כבר 15 שנה לפחות שאני שמעתי אותו, הוא אומר שהוא עבד רק 16 שנה על מידה אחת. במילים אחרות, מה שאני התלהבתי זה לא עצם זה שהוא היה מוכן לעבוד כל כך הרבה זמן, אלא זה שהוא ידע מתי? מתי הוא סיים. שאלתי אותו, והייתי מספיק חצופה, פניתי לה ואמרתי לו, איך הרב ידע מתי הוא סיים? הוא אמר לי, שמעתי את הקנק של המידה נשבר. אוקיי? ואז הוא אמר לי, אבל אם כבר את שואלת אני אגיד לך, המידה הייתה כעס, הייתי בן אדם עם פתיל קצר. לא יודע, מאז ששמעתי תקנק, עם זה אני לא מתמודד. תקנק של עמידה נשבר, תקס, הוא אומר לי, עם זה אני לא מתמודד. עכשיו, זה לא שאין לו התמודדות אחרות בחיים, כל החיים אנחנו מתמודדים. עד 120 שנה אנחנו נתמודד. אבל זה החידוש כאן, אם עבדתי על משהו, זהו שלי, תכף אנחנו נראה שזה תלוי בתנאי מסוים, אבל אני לא כל החיים עובדת על אותו דבר. לא כל החיים. עכשיו בואו, בדוגמה שלו זה דרמטי, להצליח לעבוד על מידה שלמה, כל הכבוד. בדרך כלל זה לא שהשגתי מידה שלמה, אבל זה שבנקודה הזאת אני לא עובדת. למשל, שאני מצליחה לא לכעוס על הילדים. עדיין יכול להיות שאני כועסת בתוכי, אבל לפחות אני לא מוציאה את זה על מישהו אחר. כלומר, יכול להיות שיש לי שלבים ונקודות התקדמות. ולא רק יכול להיות, אם אין לי אני במצב לא טוב. אם עכשיו אתם בחודש אלול, עושות כזה מין חשבון נפש, על מה אני צריכה לעבוד השנה, ואת אומרת, יא בחייה, את הרשימה הזאת אני כבר 10 שנים עושה, מאז שאומרים לי בגן שצריך לחשוב באלול על מה עובדים, אני כותבת אותו דבר. מסקנה? שמה? אני כותבת אותו דבר? לא התקדמתי. כלומר, אני עובדת לא נכון. אם אני 10 שנים כותבת אותו דבר, אני נמצאת באותה נקודה, אני עובדת לא נכון. בסדר? הרי בסוף בן אדם הוא יצור שמתקדם. ופה אומר לנו הרב שאתה קונה משהו שלך. אז מה, 10 שנים לא קניתי כלום? אוקיי, אני לא מצפה לקנות כמו אותו רב מידה שלמה. אבל לא עברתי שלב בשום דבר. איך יכול להיות? כן, אבל עם הרשימה שלי זה אותו צ'קליסט 10 שנים, אז משהו שם לא תקין.
אני שמי משתנה בנטייה באמת, יש שום משהו שלם. אני רוצה לעבוד על מידת הכעס. זהו, אני לא רוצה לעבוד
על זה. זה חלק מלא לעבוד נכון.
לא, באמת יש פה איזשהו חידוד, שפעמים הרשימה שלנו היא לא צריכה להיות, אני רוצה לעבוד על מידת הכעס, אלא אני רוצה לעבוד על זה שאני לא אכעס.
ולכן זה חלק מלא לעבוד נכון. כלומר, חלק ממה שנעבוד זה לפרק דברים. כלומר, את כבר אומרת את הפתרון, כן? אבל לפעמים באמת בן אדם תקוע ואותה נקודה, קורה. קורה, שהוא חושב למשל, אומרים לנו, איפה שהרצון של האדם שם הוא נמצא, אוקיי, אני רוצה כבר 10 שנים, אוקיי? האם הרצון, זה נכון שהרצון הוא מדד לאיפה הנפש נמצאת, אבל הרצון הוא לא מספיק כדי להתקדם. הוא עוד לא כלי עבודה, הוא מוטיבציה לעבודה, אבל הוא עוד לא כלי עבודה. לא? עוד שאלות, מחשבות? כן. אם אני חשפתי אותו בתוכי? כן. בתנאי. מה התנאי? תכף יגיד לנו הרב. אם אח ילך בחוקי תורת השם. מה זאת אומרת אם אח ילך בחוקי תורת השם? מה התורה מאפשרת לנו? התורה מאפשרת לנו לבדוק כל הזמן ולהיות עם יד על הדופק. אוקיי, אם אדם חי תורה, לא טכנית, אם אדם חי תורה ועושה חשבון נפש והוא בודק איפה הוא נמצא, אומר לו הרב, קנית משהו זהו שלך. תעבור הלאה. זה התנאי. אז זה היה המושג הראשון, מה זה טבע, אוקיי? הדבר הבא, יש לי המורה ברשותכם, אפשר? כן? אפשר למחוק את זה? אחראי צילומים או משהו כזה? יש דבר כזה שאני יכולה לבקש לשיעור הבא? מה? לצלם. לצלם לשיעור הבא. יש אחראי? היא לא פה. אפשר להעביר לה בקשה?
כן.
אז מי מוכנה לכתוב בבקשה? תודה. עמוד, מאמרי הראיה. מאמרי הראיה, עמוד 29. המאמר לתקופת המעבר. טוב, במאמר הזה הרב מפרט את התהליך שאני הולכת להסביר כאן. שלב ראשון זה טבע. מה זה אומר טבע? בואו ניתן דוגמה, רגע, את הקשר בין הורים לילדים, בסדר? ילד שנולד, הוא בטבע, מה זה מחובר להורים שלו? הוא מחובר, ההורים שלו הם מושלמים, הם הגיבורים, הם כל יכולים. מגיע השלב של ההכרה, שהילד הזה שואל, רגע, רגע, ההורים שלי לא כאלה מושלמים, ולמה נתקעתי דווקא אצל ההורים האלה? ומתחילות להיות כל מיני שאלות וכל מיני מתחים בין הורים לילדים. איך קוראים לשלב הזה? גיל ההתבגרות. מה זה גיל ההתבגרות? זה הגיל שבו מתפתחת ההכרה. בשלב של הטבע, החלק הדומיננטי הוא אינסטינקט. בשלב אחר כך מגיע הכרה. הכרה זה שאדם שואל שאלות, הוא רוצה ללמוד. מה זה השלב השלישי? השלב השלישי זה שאדם חוזר לטבע. רוב האנשים חוזרים לקשר משמעותי עם ההורים שלהם, אבל לא בגלל שהם חושבים שההורים שלהם מושלמים. בגלל שהם מחוברים אליהם למרות שהם לא מושלמים. אז מה זה אומר? מה נתן לנו השלב של ההכרה? הוא נתן לנו את האפשרות של בחירה, את האפשרות של לפתוח את העיניים. קודם הסתכלתי על ההורים שלי בעיניים עצומות. ההכרה פתחה לי את העיניים, וואלה, הם לא כל כך מושלמים, ולא בטוח שבכל דבר אני רוצה שהחיים שלי יהיו כמו שלהם, ולא בטוח שכל הסט הערכים שלהם זה מה שאני רוצה לחיים שלי. אבל אני חוזרת אחר כך לאותו רגש ואותו קשר ממקום של עיניים פקוחות, ולא ממקום של עיניים עיוורות שהיה לי פה. יש? בואו ניתן עוד דוגמה לאותו תהליך. כן, בפרק א', בטח למדתם את זה בחלמיש כשהייתם באולפנה, בפרק א' מסופר לנו שאדם וחווה נבראים ביחד, בפרק ב' מסופר שהקדוש ברוך הוא בורא את חווה מתוך הצלע של האדם, נכון? חז"ל קוראים לסוגיה הזאת סוגיית הנסירה. הקדוש ברוך הוא ברא אותם מחוברים. מה זה שלב ההכרה? שהוא מפריד ביניהם והם צריכים לחפש אחד השני. השלב השלישי זה שהם חוזרים אחד לשני, והוא אומר, זאת הפעם עצם מעצמי, אבל לא בגלל שהוא תקוע איתה, בגלל שהוא בחר בה. יש? רגע, עוד לא הגענו. אני אתן את הדוגמאות יותר ידועות לפני שאני עוברת למידות. בסדר? זה בעצם מה שקורה לכל אחד מאיתנו. כתוב, 40 יום לפני תת הוולד מכריזים בת פלוני לפלוני. אם היא תתחתנו, כנראה כבר הכריזו. זה עוזר לכם? לא בשלב הזה לפחות, נכון? לא בשלב הזה, לא קיבלנו, לא הצמידו לנו פתק באוזן עם מי. זה היה יכול לחסוך הרבה מפגשים כושלים. אוקיי? ובכל זאת, למה זה שחשוב בשלב הזה? למה לא הצמידו לנו פתק באוזן, התחל להתחתן עם זה וזה? כי מה ההכרה מאפשרת?
בחירה.
ההכרה מאפשרת בחירה והעמקה. אני לא מתחתנת איתו כי זהו, כי בחרתי בו, כי העמקתי, בדקתי. אחר כך אנחנו חוזרים לכזה קשר שהוא לא יהיה כמו פגישות מלאכותיות, זה הקשר הכי חי שיש, אבל מתוך המודעות שקיבלנו בהכרה. טוב, זאת הייתה דוגמה שנייה. נתנו דוגמה את גיל ההתבגרות, נתנו את הדוגמה של איש ואישה. הדוגמה הבאה לפני המידות שאני רוצה לתת, זה על עולם האמונה. בואו נסתכל שנייה על עם ישראל. עם ישראל, בהתחלה, לא היה דבר כזה חילוניות כתנועה. היה אפיקורס. כדו קבוע בחודש שלו, לומדים על אפיקורס אחד. מי זה? אלישע בן אבויה. למה כולם לומדים על אלישע בן אבויה? חילוב. היה אפיקורס, זה כאילו משהו דרמטי. אין כזה דבר ציבור חילוני. מה הביא לאפשרות שהחילונות כל כך... לא רוצה להגיד המילה התפתחה, כי המילה התפתחה נשמעת חיובית, אבל התרחבה.
ההשכלה.
יפה, תקופת ההשכלה, למדתם בהיסטוריה, תקופת הנאורות. מה עשתה תקופת ההשכלה? גרמה לאנשים לשאול שאלות, ווואלה, המדע עונה תשובות מעולות, הפילוסופיה עונה תשובות מעולות, ההיסטוריוסופיה עונה תשובות מעולות. מה עונים הרבנים? מה עונים הרבנים? ככה צריך, ככה השם ציווה, מצוות אנשים מלומדה. אנשים אינטליגנטיים, מה אומרים? חנקה אותנו התורה המצומצמת הזאת, והרב מתאר את זה מאוד מאוד בהרחבה במאמר הדור. אתם יודעות מאמר הדור? מעולה. אז מאמר הדור בעצם אומר שכל האפשרות של חילונות התפתחה בגלל ההכרה. כי מה ההכרה מאפשרת? מה ההכרה מאפשרת?
בחירה.
כשיש בחירה אפשר גם להגיד לא, אוקיי? אפשר גם להגיד לא, וכשאומרים לא זה מגיע לכפירה. מה זה טבע מודע? זה מה שלאט לאט קורה לנו היום, ואם תיקחו את מפת ארץ ישראל, איפה שלא תשימו נעץ, יש או ישיבה או מדרשה. מעולם לא היה לנו פריחה תורנית כמו שיש היום. הרב קוק שכתב את מאמר הדור, אפילו הוא, שהוא יקרא, היה מתרגש לראות כמה החזון שלו עוד, כאילו כמה הרחקנו עוד הרבה, למה? כי זה כבר לא מהמקום של אוקיי, כולם דתיים, גם אני דתייה. יש לי בחירה. הבחירה היא קשה. הבחירה היא קשה בגלל שאפשר להגיד לא. ויש משהו באינסטינקט שהוא נורא חזק, נורא עוצמתי, אף אחד לא יתלבט, אני יהיה דתי או לא יהיה דתי. זה מה יש. אבל היא מאפשרת, וזה הדבר האידיאל שלנו להגיע לכאן. אוקיי? לטבע מודע, או בשפה אחרת, להכרה שמעמיקה את האינסטינקט. עכשיו לנושא שלנו. הנושא שלנו זה מידות. כל אחת פה נולדה, בעצם זה שאתה נשמה תאורה יהודיה, עם אהבת השם. זה טבוע בה. אוקיי? זה טבוע בה. הראייה, תראו תפילות של ילדים קטנים. איך הם נראים? מה ילד מתפלל? ראיתם פעם איך ילדים מדברים על בית המקדש? וואי, שיבנה בית המקדש, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט לכותל. וואי, איזה תפילות, שיבנה כבר בית המקדש, שיגיע המשיח. יש להם מושג מה זה בית המקדש? יש להם מושג מה זה משיח? ואתה לקחת אותה? מי? זה בובי? אוקיי, אז יש לנו את ההתחלה, גם אתם אני מניחה, שכשהתפללתם בתור ילדות קטנות, התפילה זרמה לכם. מגיע השלב שהתפילה לא זורמת. למה היא לא זורמת? כי מה? למה יש מחסום? את אומרת, כנראה התשובה זה הכרה, אבל בואי תסבירי לי. כשהייתי ילדה קטנה, הייתי ממלמלת מה שכתוב. לא מושלמים, לא מושלמים, אבל המידות היו טבועות בנו. לא מושלמים בפועל. זה טבוע בנו בפנים, עוד לא בפועל. אוקיי? אצל הילד זה מושלם טבע? זה לא מושלם. למה זה לא מושלם? כי אין לו בחירה. אוקיי? כשאני אמרתי שהייתי ילדה קטנה, הלוואי שיבנה בית המקדש, לא היה לי מושג מה זה בית המקדש. אבל אחר כך למדתי בבית המקדש, ואני אומרת, וואי, זה קורבנות, ואני בכלל צמחונית, וכמה דם, רגע, בטוח אני רוצה את בית המקדש, רגע. ואז אתה מתפלל, בני ירושלים, מה זה אומר ירושלים, אני מחו בארץ ירושלים, כמה פלסף, תפילה צריכה להיות זורמת. ההכרה תוקעת, אוקיי? טבע זה מהאינסטינקט, זה מחובר ללב, לבטן. הכרה זה מהראש, הכרה היא מוציאה אותך מהסיטואציה, אוקיי? אם את מדברת עם חברה ואת שואלת את עצמך, רגע, איך אני נשמעת עכשיו? את יוצאת מהסיטואציה, את מתבוננת מבחוץ, נכון? הכרה מוציאה אותנו מהסיטואציה, כי אנחנו בוחנות בראש. אז זה פוגע בטבע. אז כשאני שואלת את עצמי, רגע, אני מחוברת לירושלים, מחוברת לבית המקדש, מחוברת למשיח, זה יוצר מחסום, כי הלב כבר לא זורם לבד. האם זה תהליך טוב? בטח, למה הוא טוב? כל פעם שאת חתומה בתפילה, מעולה, הוא גורם לך, אחר כך שתתפללי בעזרת השם, זה יהיה עם חיבור ללב, זה יהיה בזרימה, אבל לא בזרימה עיוורת, זה זרימה שעברה בחירה. אני לא רוצה להיות תקועה בתפילה, לחשוב, אני רוצה לזרום, כמו שהייתי כשהייתי ילדה קטנה, אבל בניגוד לזרימה שהייתה לי כשהייתי ילדה קטנה, אני רוצה לזרום מתוך בחירה, ולא לזרום מתוך עיוורון. יש? אז כל פעם שאתה מתפללות ויש לך מחסום, תגידי, אוקיי, אני בתהליך. אבל, מה הדבר הבעייתי שקורה לנו כשיש לנו מחסום בתפילה? תפסיקי להתפלל, הגיעה אליי פעם אחת הבנות, במדרשה, לא באולפנה. היא אומרת לי, מירב, אני רוצה לעבוד איתך להתחבר לתפילה. לתומי, שאלתי אותה, את מתפללת? אז היא אומרת לי, לא. אז היא אומרת לי, אז למה תתחברי? כאילו, זה לא? את לא תקום מבוקר אחד עם איזה הערה, אני מחוברת לתפילה. זה צריך לחול על משהו. זה הרלה עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה שיהיו במחסומים, ואת תתפללי בהתחלה בצורה יבשה, אבל את תפנימי בתוכך את רצון השם, ולאט לאט גם הדברים יתקדמו מתוך זה שתעברי שלב. כן, הייתה לך שאלה.
כן, יש פעמים שאני בטוח.
אני יכולה להגיד לך שהרב אומר שככל שהדורות מתקדמים לגאולה, התהליך הזה יותר מהיר. אוקיי? אני יכולה להגיד לך על אמא שלי שהיא פה. אמא שלי אישה בת 88, אוקיי? בעבר אנשים היו לגמרי בטבע. אוקיי, תשאלי אותה, דיברת לכם על אמא שלי שבוע שלום? לא, אמא שלי ממש חלק מהכרטיס ביקור שלי. אני הבת האחרונה בת קונים, אמא שלי היא אישה בת 88. עכשיו, מה זה אישה בת 88 מרוקאית? זה בערך הסבתא רבא שלכם, אם יש לכם כזה, אוקיי? כלומר, היא כאילו דור קודם, והיא גם גדלה במרוקו. התפיסה שלה היא אמונה לגמרי, 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 מאיפה? מכאן. אם אני אגיד לה, אמא, בתפילה, את לא משנה את הקדוש ברוך הוא, את משנה את עצמך, תסתכלה כאילו, איפה נפלת לי? אני יכולה לשאול אותה, אבא שלי נפטר, זה בטח סיפרת לכם לפני 6 שנים. אני יכולה להתקשר אליי לשאול אותה, אמא, את לבד? תגיד לי, לא, אני עם אלוהים. זה האוטומט שלה. כשאני התחתנתי, יש לי 4 אחים חילונים, ואני היחידה שהתחתנתי עם בחור ישיבה. ביום הראשון שהיא נכנסת אליי הביתה, היא אומרת, ווילי, 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 איזה מין דתיים אתם. אמרתי לה, למה, מה קרה, אמא? אז היא מסתכלת על הספרייה, היא אומרת לי, הכל, ספרים, 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 תמונה אחת של הבבא סאלי אין. מה אני שווה בלי תמונה של הבבא סאלי? למה? כי מה עושה תמונה של הבבא סאלי ששום ספר לא עושה? מה עושה? היא חיה, היא רואה את הבבא סאלי, היא רוצה להיות בן אדם טוב, זה מהבטן, מהלב, זה לא מהראש. אוקיי, אז יש דור שלם שהוא עובד מכאן. אוקיי, הוא עובד מכאן, ואנחנו לא נבלבל אותו. וזו עבודה מדהימה להם. לנו יש שליחות אחרת בדור שלנו. וככל שאנחנו, ולילדים שלכם יהיה עוד יותר שליחות. שהדברים יעברו דרך הראש. למה? כי אנחנו רוצים יותר ויותר בחירה. כי מה המטרה? המטרה להגיע למלאה הארץ, כדי שנגיע לדעה, אנחנו צריכים לפתח את הדעת. ואם אנחנו רוצים כולנו בעזרת השם להיות נביאים, אנחנו חייבות, חייבות, חייבות לפתח את הדעת.
איך המודע יכול להיות גם מהצד השמיני שלו?
כלומר?
לא
מבחינה,
היא לא בהכרח.
זה לא בהכרח, זה בטוח. אז את פה. כאילו, בן אדם שלא בוחר בטוב, הוא לא הגיע לטבע המודע, הוא נשאר בהכרה, בבחירה לא טובה. כן, אני רוצה את זה, בהקשר של מה?
של המידות.
כן, כן. אמרתי, אני התחלתי מאמונה, כי מבחינת הרב אמונה היא סוג של מידה, בסדר? בואו נגיע לענבה, בסדר? נגיד שאני תבועה, ענבה תבועה בתוכי, אבל מה לעשות? כל החיים אני מרגישה אגואיסטית, אגוצנטרית, נרקסיסטית, מה שאת רוצה. כל החיים אני בעבודה על ענבה, אוקיי? כשאני אצליח לעבוד, זה בעצם לקלף מתוכי את הקליפות. זה לא לייבא ענבה מבחוץ, זה לקלף את המחסומים של הבפנים. ואז אני אגיע לכאן. זה היה אחרי הרבה מודעות. זה לא שוואי, זה נשלח לי. לא נשלח לי. אני כולי עם גבתנית, כולי עם אח בשמיים, אבל אני רוצה נורא נורא להיות בענבה. אז זה עוד עבודה ועוד עבודה ועוד למידה ועוד עבודה ועוד עבודה ועוד דמעות ועוד ועוד ועוד. ואז אני אגיע לכאן. בסדר? אבל איך אני עושה את העבודה? כל מוסר אביך מכוון לכאן. על האינסטינק אני לא יכולה להשפיע. לעשות את התהליך נכון, להגיע לטבע המודע עם בחירה נכונה, זה אני יכולה לעשות במוסר אביך.
יכול להיות שאתה איזה
נבקים, שיהיה מצוות פעם
ולהישאר.
סליחה?
ואתה יכול להיות
שאני
אישאר בטבע?
כן, זה מה שאמרתי. לכן הבאתי את הדוגמה של אמא שלי. שהיא כל החיים בטבע, הכל אינסטינק. היא אף פעם לא קראת ספרים על גידול ילדים או משהו כזה, כאילו, הכל
מעט.
מה זה? מה את אומרת? לגמרי פה. אנחנו רוצים להגיע למלא הארץ דעת השם, אי אפשר להישאר פה.
אבל
מה
זה?
מה
זה? אבל זה לא שזה גדול שם, אבל
זה
אנשים הנשתגיד ללמוד
מהם משהו שהוא לא... ברור, ברור. איך אומר הרב? אנחנו גמדים? על כתפי אנשים. משווה גמד, גמד לענק, מה את הציורים שלי מלופים. אם את משווה גמד לענק, מי יותר גבוה? ענק. אבל מי יותר גבוה? ענק או גמד שעל כתפי ענק? אז אנחנו גמדים על כתפי ענק. אנחנו יותר גבוהים בסוף. בזכותם, לא בזכותנו, אבל אנחנו יותר גבוהים. רגע, זה היה מובן? זה לא אמרתי...
אני מרגיש לי דיבה כזה כאילו אנחנו...
בזכות...
הם שמרו עליהם מה...
זה היה משל, עוד פעם. יכול להיות שאנחנו גמדים, אבל אנחנו בזכותם רואים יותר גבוה. כי אנחנו על גביהם. מה האידיאל שלנו, שהילדים שלנו יותר טובים איתנו או פחות? ברור. כל דור האידיאל זה שניתן נקודת פתיחה יותר גבוהה לדור הבא. אנחנו לא יותר טובים מהם בזכות עצמנו, בזכותם. תודה, זו שאלה מאוד חשובה. נכון, נכון, נכון. עוד? לגמרי
לכם.
נכון. בעזרת השם, אז את תתפלספי, כן, לא, כן, לא. אבל כשתחליטי, יהיה לך איזושהי ודאות פנימית, כי יש טבע. כי זה כבר ראו שהכריזו עליו. בסדר? מבינה מה אני אומרת? אם היינו מתחילים בלי השלב הזה, זה היה ממש מסוכן. אבל השלב הזה נועד כדי לכוון אותנו נכון. לא, לא הארץ יודע את השם. הארץ תמלא באנשים שהם יודע השם. לא, לא האדמה, אנחנו. תודה? עוד שאלות? טוב, בואו נחזור רגע. כל זה היה על משפט אחד של הרב קוק. יש משפטים קצת שאנחנו יותר נתקדם. אבל הרב קוק מרכז בפסקה הזאת המון 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 עקרונות. בואו רק נקרא שלא תגידו, וואי, אין לי מושג מה הקשר בין מה שהיא דיברה על הפסקה. אמנם, תוכן הדבר, מה שהשמות האלה מצד עצמם הם גלויים לכל מצד הטבע הוא. מה זה השמות האלה? המושגים, כמו אהבה, כמו אמונה, כמו היראה. שכל ענייני חובת הלב וטהרתה, בזיכוך הנפשות וכל פרטי עמידות נמצאים באדם בטבע שהם כלי מעשהו לכל ענייני החיים כמו ענייני היראה, אהבה, החמדה, הדבקות וכיוצא בזה שהם נמצאים בנפש האדם ואינו צריך לחדשה מצד עצמה רק צריך להעלותה, זה הכרה, שיהיו הולכים אל הדרך הטוב אם הגענו לדרך הטוב, איזה שלב אנחנו? הלעלות זה שלב ההכרה, להצליח בזה אנחנו כבר בטבע מודע. מה זה הטוב? אם הייתי עכשיו עושה פה סקר, מה זה הטוב? מה הייתם עונות לי? אני עושה עכשיו משאל עם רחוב, עזבו רגע את הרב קוק, מה זה הטוב? כן, תסבירו לי, מה זה הטוב? הרב קוק אומר לי, את צריכה להפנות את המידות שיוכלות לטוב. אני שואל אתכם מה זה טוב. נכון. מה? שלם?
אמיתי.
מה עוד?
טבעי.
טבעי, שלם, אמיתי. וואלה, רואים שאתם כבר בנות מדרשה. תוך שבוע. מה יגיד לי בן אדם בחוק? מה זה?
בחירה.
לא בטוחה.
אולי יגיד מה שעושה לו טוב.
מה שעושה לו טוב.
מה
שכיף. מה שיפה. בואו נגיד אבל שהוא אינטליגנט, אז הוא לא יגיד לי רק כיף. חילוני אינטליגנט. שמה? מה שמגשים את עצמו. יגיד לי, מה זאת אומרת? גם דרך ארץ. אוקיי? מה זה טוב? הרבה פעמים בן אדם טוב, נגיד, על בן אדם שהוא מוסרי דרך ארץ, אוקיי? אומר לי הרב, עיקרון קריטי, ועכשיו תקשיבו טוב. רק צריך לעל אותם שיהיו הולכים אל הדרך הטוב. מה זה דרך הטוב? והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך שהוא תכלית כל תקווה. אין טוב שלם בלי הקדוש ברוך הוא. באותו משפט אחד ארוך שקראתי. אוקיי? רק שיהיו, והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך שהוא תכלית כל תקווה. ההבדל בין אדם חילוני לאדם דתי זה לא מוסר. יש הרבה אנשים חילוניים עם מוסר מאוד 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 גבוה, גם הרבה יותר מהרבה דתיים אחרים. אבל זה לא הנקודה. טוב, מוסרי, אנושי, הוא תמיד מוגבל. והוא תמיד תלוי מצב. והוא תמיד תלוי תקופה, תלוי תרבות, תלוי מקום. כן, יש מקומות, ותשאלו מה זה הטוב היום, אנחנו רואים בכל התקופה הפוסט-מודרנית הזאת, כל הנושא של מה זה טוב, האם כל אחד יכול לבחור, אם הוא איש, אם הוא אישה, האם, זה, האם צריך שמישהו יחליט לך, האם הטבע צריך להחליט לך? כן, אנחנו בדור שהמושג טוב הוא הכי הכי התפזר, למשל, עברנו מהמושג מין למושג מגדר. למה היום בתפסים כתוב מגדר ולא מין? כי מגדר זה מלשון הגדרה, אני מגדירה מי אני, אני מגדירה אם אני אישה, אני מגדירה אם אני איש, מין זה כאילו הטבע קבע לי. ככל שהדורות הולכים ואנחנו רוצים להגיע למלא ארץ דעת השם, יש כוח מתנגד שרוצה לבלבל את הדעה הזאת. ולכן אומר לי הרב פה לפני 100 שנה, הרבה לפני ההתמודדויות שיש לנו היום, תדעי לך, יש רק טוב אחד שהוא מוחלט, ואין טוב בלי השם יתברך. המשך יבוא. תודה רבה.